בשיחת היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין. ערב חג שמח לכל המאזינים בארץ ובעולם. אנחנו משתדלים, בפרט בימים הללו, ערב חג שמח לכולם. ואני חושב שבשנה הזו בורא העולם זימן לעם ישראל בארץ ובעולם, זימן הזדמנות מיוחדת לליל סדר בעזרת השם, במיוחד מרומם. וכמדומני שיש להעיר כאן בכמה זוויות, וננסה הערב לתת איזושהי הכנה מסוימת לניצול של הרוממות הגדולה של הלילה הזה, ובפרט בנסיבות שלנו, להסביר את גודל ההזדמנות כאן לשנות דברים לטובה, ולנצל את העובדה שיש כאן התייחסות יותר אינדיבידואלית לכל אחד ואחד, דווקא בגלל קוטן המשתתפים. הואיל ומדובר השנה, אלפים תשפ"א, במסגרות קטנות ממש, יש לנצל את העובדה שיש יותר תשומת לב ואפשרות להתמקד בכל איש ואיש, בכל איש ואישה, בכל בן ובת שמסובים. ואני חושב שאמת מה שהזכיר השבוע, שהוא חושב שהשם יעזור לו למצות את המצווה של והגדת לבינך, בצורה הרבה יותר יעילה השנה, לאור כל הלבבות הפתוחים, ולאור העובדה שלפעמים דווקא סדרים שהם רחבים, גדולים, הומי אדם, ואפילו משפחות שעושים את זה בקרב הסבים והסבתות והנכדים והנכדות, וכל הזוגות הנשואים בכל ההרכב המשפחתי הרחב יותר, שבהחלט נותן אווירה חגיגית, אווירה של מפגשים מרגשים, אבל אנחנו הרי מבקשים לשים את הילד במוקד הלילה הזה, ולתת לו את תשומת לב, ולפעמים מרוב המוניות של חגיגה גדולה, הילד נעלם אי שם בין הכיסאות ומצפה למתנה של האפיקומן, ולא מספיק ניתן באמת לחדור אל ליבו ולהתמקד בו בגלל ההמוניות הרחבה שיש. אני חושב שצריך לנצל, ממש לנצל את העובדה הזו שאבא נמצא עם בנו, עם ביתו, ואין מחויבויות נוספות שמסביב, כמו שנוצרו הנסיבות הללו, אין את הסבא והסבתא, יחד עם הנכדים מסיבות אחרות, אולי כאן מתוך שלא לשמע, יש כאן עניין לבצע תשומת לב באמת מיוחדת עם הכנה ראויה, לקיום הלב הפתוח והמצווה הכל כך מרכזית הזו שהיא בליל 15 בניסן, לספר ולהחדיר ולנצל את האורות הגדולים שמתעוררים בלילה הזה, ולהסביר כדבי את המסר שאפילו יהודים שלצערנו נתרחקו עד מאוד במהלך הגלות הקשה, לא יכולים למחות מתודעתם את ליל הסדר. סיפרתי פעם שזוכרני שהגאון רב שילה רפאל היה שגאון בארץ ישראל, אב בדין, תלמיד חכם גדול, זכר צדיק לברכה, סיפר שהוא נשלח על ידי הרבנים לרוסיה כדי לבדוק יהדות של יהודים באזורים מסוימים שם ברוסיה. אחד הדרכים שלו לבדוק יהדות היה לא על ידי מסמכים ולא על ידי אימות נתונים, אלא פשוט הוא זרק להם למקבץ של יהודים בכל מקום מושגי יסוד ביהדות כמו מצה, מרור, חרוסת, אפיקומן, שזרק את השם הזה לחלל האוויר ורצה לשמוע האם מישהו יגיב, האם זה יעשה למישהו משהו. ובכל מקום היו בודדים שהם התנוצצו, ו לפעמים יותר מבודדים, אפילו שחלפו למעלה מ-60 שנה מאז שנתקו אותם, והגיעו הקומוניסטים וסגרו את כל תלמודי התורה, הם מיד התעורר בהם רגש אדיר, ואמרו, עבדה, ווסיך, שחקדנקה, עבדה, מצה, מורר, ליל סיידרנחט, כל מיני ביטויים שנשתרשו בליבם, כשהיום הם בני 75, והם זוכרים את זה מחריטה עמוקה בנפשם, מהמעמד הגדול הזה, כשאבא ואמא, והם יושבים ונשמותיהם סופגות כל בדל של רוחניות. שמעתי השבוע שיחה של הגאון הצדיק רבי אברהם ארלנגר שליטה, מראשי ישיבת כל תורה. יהודי לא צעיר ובעל המחבר ברכת אברהם על מסכתות רבות בשס ועוד. כשהוא רק הזכיר את הסדר שעשה במחיצת אביו בשוויץ, והוא רק נזכר, דמעותיו עלו על גדותיהם. לא יכל להמשיך לדבר מרוב התרגשות, ואמר, אבא, זה היה איש בעל עסקים, אדם סוחר כל ימות השבוע. אבל כשהוא הלביש את הבגד הלבן הזה, הקיט ללבן הזה, והיה נראה כמו מלאך ופניו כאש, ומחדיר בנו אמונה ועירת שמיים, יחדיר לנו אהבת השם יתברך, איך שהוא בכה, שמעתי את זה השבוע, מפיו, מהגאון רבי אברהם ארלנגר, אתה חווית דרך הצורת בכי שלו, עד כמה האמירות הללו של ליל 15 בניסן, שבו אומרים חזל, נפתחים אוצרות שמיים, חדרו לליבו של הילד הזה, או הנער הזה, אברהם ארלנגר, בציריך שבשוויץ, אותו לילה ש... כבר יצחק ורבקה אמרו לבניהם שיבואו לקבל את הברכות באותו ליל פסח, אותם ברכות שאנחנו ניזונים מהם עד היום הזה, ויתן לך אלוקים מטל השמיים ומשמני הארץ. כתוב שם בפרקי דרבי אליעזר בפרק למדבט, כתוב שם שהגיע על חלל יום הפסח, קרא יצחק לאיסב בנו הגדול ואמר לו, בני, זה הלילה כל העולם כולו אומרים בו הלל. יצחק אבינו, עוד לפני שעם ישראל נוצר, עוד לפני שנהיה כלל ישראל, לפני יציאה, לפני גלות מצרים, יציאת מצרים ומתן התורה, כבר יצחק יודע את הזמן הזה ואומר לבנו, דע לך, זה הלילה כל העולם כולו אומרים בו הלל, ואוצרות תללים נפתחים בזה הלילה. מה זה אוצרות תללים? כל כוחות השפע, זמן לשינוי המזל מן הקצה אל הקצה. יש אומרים שלכן מתחילים תפילת טל ביום הראשון של פסח, על שם העניין הזה, אוצרות התללים נפתחים. כן, מכאן התפשט מנהגנו, אומרים המפרשים שם בפרקי דרבי אליעזר, שמברכים על הטל ביום טוב ראשון של פסח. ממשיך יצחק לומר, יצחק אבינו, עשה לי מתמים, עד שאני בעודי אברכך. ונתעכב עשיו, אמרה רבקה ליעקב, בני, הלילה הזה אוצרות תללים נפתחים בו, העליונים אומרים שירה, הלילה הזה עתידים בניך להיגאל מיד שיבוד, ליל 15 בניסן, בעזרת השם, עוד פחות מעוד כ-24 שעות, 25 שעות, ליל 15 בניסן, אנחנו עכשיו בערב בדיקת חמץ, אור ל-14, אומרת רבקה כבר לאבינו, יעקב אבינו, הבכיר שבאבות, דה לך, זה הלילה עתידים בניך להיגאל מיד שיבוד. הלילה הזה עתידים לומר שירה, עשה מתאמים לאביך יצחק, עד שהוא בעודו יברכך. זה הלילה שעליו כתוב בספר הזוהר, שכבר מלאכי מעלה אומרים לקדוש ברוך הוא, בוא נראה, בוא נביט כיצד הילדים שלך משבחים אותך. והלילה הזה מבחינה הלכתית יש לו כמה וכמה דינים של יום, ובאותו לילה לפני 3,332 שנה, כשיצאו אבותינו מעבדות של מאות שנים לחירות עולם ביום 15 בניסן, באותו לילה לא היה לילה, לא היה חושך, אלא לילה כיום יאיר. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, שהלילה הזה אין לו דין של לילה? הנה אומרים הלל, למרות שהלל חייב להיות תמיד ביום. זה הלילה היחיד בשנה שאומרים בו הלל, גם לאחר תפילת ערבית בליל 15 בניסן, וגם כל מערכת הליל הסדר, אומרים אותו בלילה. כבר שיש לזה דין של יום, זה הלילה שהבורא ייחד את שמו, בדרך כלל לא כתוב שם השם על הלילה, רק על היום, כפי שאומר הכתוב, ויקרא אלוקים לאור יום, ולחושך לא כתוב קרא אלוקים לילה, אלא קרא לילה, חוץ מלילה אחד. איזה? ליל שימורים הוא להשם לדורותם. לילה להשם, שואל הזוהר, מה קרה? למה הבורא מייחד שמו על הלילה? ליל שימורים הוא להשם. התשובה היא, הלילה הזה יש לו דין של יום. באותה שנה היוסו בריתות מילה, אז באותה שנה פשוט התייחסו לזה לחלוטין כיום, למרות שצריך בכל מצווה מהסוג של ברית מילה והלל דווקא יום ממש. אבל הלילה הוא העיר, ועד היום הזה לא אומרים פסוקי שמירה של קריאת שמע על המיטה בליל 15 בניסן, משום שיש לזה דין של יום והוא שמור. הרשב"ם ועוד ראשונים אומרים ליל שימורים מלשון המתנה, ואביו שמר את הדבר. הבורא חיכה ללילה הזה 2448 שנה שיוולד לו הילד. המשלנו פעם את הדבר הזה לאבא ואמא, שלא זכו להיפקד במשך שנים רבות. איזה שמחה ואור יש על פניהם כשברוך השם זכו לאחר 30-40 שנה להיפקד. בורא העולם חיכה עד שנת 2448, ליל 15 בניסן, ליל חמישי, באותה שנה שיגיע אותו לילה שנולד לו ילד. בנים אתם להשם אלוקיכם, כביכול אנחנו בניו של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו הפכנו את הבורא לבחינה של אבינו. שום גוי לא יכול לקרוא לבורא אבא, רק עם ישראל, לא אמריקאים, לא צרפתים, לא בריטים, לא איטלקים ולא אפריקנים יכולים לקרוא לבורא מלך, מלך העולם, זה כן, אבל לא אבא. בנים אתם, כפי שאומר התנא הקדוש בפרקי אבות, חביב אדם שנברא בצלם. כל אדם שיש לו צלם אלוקים יש לו חביבות, אבל חיבה יתירה יש לעם ישראל בזה שנקראו בנים למקום. האבהות הזו נוצרה עכשיו. עם ישראל נקרא נולד בליל 15, יציאת מצרים נקראת בתורה לידה. כפי שאומר הבורא, לקחת לו גוי מקרב גוי. הניסה אלוקים לקחת לו גוי מקרב גוי, מקרב אומרים חז"ל מהקרביים, מתוך כמו פרה שמולידה את העגל. כמה זה לא פשוט, כך ויוצא את עמו ישראל מתוכם לחירות עולם. הבורא הוציא וכביכול הוליד אותנו, יצאנו מהמצריות והפכנו להיות נולדים. כך קורא לנו הפסוק ביחזקאל, חוטה לא חוטלת, והרחצך, הבורא רחץ אותנו וסך אותנו. לילה מיוחד במינו, וראוי לנצל את העובדה שיש כוחות כל שנה ושנה, כפי שרבנו חיים בן אתר אומר, האור החיים הקדוש, שמתעוררים בלילה הזה לשנות דברים. וכאן כמדומני מצווה לקיים את הבקשה של אחד מהקדושים בדורות האחרונים, הקדושים בדורות האחרונים, ששמו היה הגאון הצדיק בעל המופת, תלמיד של רבי עקיבא איגר בשם רבי אליהו גוטמחר, בעל הספר כן מפורשת, בעל הספר סוכת שלם, על האפשרות להועיל לנפטרים לאחר פטירתם בעוד חיבורים. והוא לפני כזה השנים הוא היה מתמקד בזה, עד שהוא כתב את זה לפני כמדומני, זה פורסם לפרסום לפני כמאה שנה בתף רשפי, והוא היה אומר את זה כבר עשרות שנים קודם, ופשוט גילה את הסוד ומצווה מיוחדת לנצל את העובדה הזו שהוא זמן לביטול גזרות. זמן לביטול גזרות, יש לנו פה גזרה שצריך המון המון רחמי שמיים לנצל ממנה ולהמתיק את הדינים. אנחנו כידוע נמצאים ממש במין המשלה של מה שהיה באותה שנה שיצאנו ממצרים. אל תצאו איש מפתח ביתו על בוקר, הולכים לעשות הגברה של הסגר והגברה נוספת של הסגר, עד שממש עוצר בליל הסדר, עוצר גמור. אל יצא איש מפתח ביתו עד בוקר, ידוע מה שיש רמז בבעל התורים על הנושא הזה, שהגאולה האחרונה תהיה דום ידי הגאולה הראשונה, וזה יהיה גם כן במהלך כזה של, אנחנו לא כמובן לא מחשבי קיצים ולא קובעים תאריכים, זה דבר מסוכן לקבוע תאריכים של משיח, אלא כמובן נמצאים באיזשהו תהליך רציני ומשמעותי שהבורא מלמד עוד פרק בהתקרבות לגילוי של עזר פוחל העמים, שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. אבל יש פה איזה משהו סימבולי שיש כאן אל תצאו איש מפתח ביתו, אבל ממש בצורה דורשנית עם ליווי משטרתי והעקיפה מוגברת לא לצאת. אנחנו בלילה הזה יכולים, אם מנצלים את זה נכון, אם עושים סדר כהלכתו, ומשתדלים כמה שאפשר ליישם את מה שאמר מרן החידה, כרפס ראשי תיבות, כלל ראשון פה סגור, בסדרים מצומצמים כמו בעזרת השם מחר בערב, אפשר להשתלט על הציבור הזה שהוא ציבור בדרך כלל קטן, במתכונת יותר מיניאטורית, מוקטנת, ולקיים את הכלל הזה, להשתדל לא לדבר דברים בטלים בלילה הקדוש הזה. קדושי עליון לא הוציאו מילה שמיותרת מהפה, רק לצורך חיזוק האמונה וחיזוק אהבת השם ואהבת התורה, והבנת המשמעות העמוקה של בחירת עם ישראל וחגיגת יום הולדת של 3,332 שנה. כמובן, איך הגעתי למספר הזה? היום אנחנו בשנת אלפים תשפ"א, אלפים תשפ"א, אור ל-14 אנחנו ברגע זה, וזה 5,780 לבריאת העולם, והיציאה ממצרים הייתה בשנת 2448, בית אלפים תשמ"ח, ביום חמישי בצהריים, יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים לכיוון הר סיני. המציאות שאנחנו חוזרים עליה למעשה כל החיים, כל יום פעמיים, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. עד כמה זה קריטי הנושא הזה של היותנו יוצאי מצרים, כלומר יוצאים מהמיצרים לרווחה, למציאות של עם נבחר. כאן אנחנו חווים זאת משום שהגענו לאותו זמן של כל מוציאם ממצרים, כפי שמסביר שם האור החיים הקדוש. לא הוציאם, אלא כפי שנאמר בפסוק בברכותיו של בלעם, כל מוציאם, מוציאם. כל שנה באותו לילה יש הזדמנות למי שמנצל נכון את השערים הפתוחים לצאת ממצרים. ואלה הדברים של הרב הגאון הצדיק המקובל האלוקי רבי אליהו גוטמחר מגריידיץ, הצדיק מגריידיץ, תלמידו של רבי עקיבא איגר. הוא בעצם גילה את הסוד וביקש לפרסם זאת, ואמר כך: כולנו עדיין תחת הרושם של גאולת פורים וגאולת פסח, ויש עניין להצמיד בין גאולת פורים לגאולת פסח. כידוע, בזמן שיש שנה מעוברת, אז עושים את הפורים בחודש אדר השני, לא הראשון, כדי לצמצם ככל היותר את הזמן שבין פורים לפסח. יש עניין להצמיד בין פורים לפסח. חזל אומרים, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, אומר רשי שם בסוף מסכת תענית, מה זה מי שנכנס אדר? ימי ניסים היו להם לישראל, פורים ופסח. ימי ניסים היו להם לישראל, פורים ופסח. למרות שמדובר על אדר, לא מדובר על ניסן, אבל רשי מקשר גם את פסח לפורים. למעשה, מי שזוכר, אז עיקר הנס של פורים היה בפסח. תלייתו של המן הייתה בתזיין בניסן. ביום תזיין בניסן, יום ראשון שבו מתחילים, של חול המועד פסח, שבו מתחילים לספור את העומר, אז וישבות המן ממחורת, אומרים דורשי רשומות הראשונים, המן הרשע שווק חיים. זה היה הזמן של הנס. פורים ופסח הולך צמוד. כידוע, בפורים, באותה שנה, שבו נגזרה הגזרה הכל כך מזעזעת, שלא הייתה כדוגמתה מאז בריאת עם ישראל, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים, ב-13 לחודש 12 וחודש אדר ושללם לבוז. באותה שנה גזרה אסתר המלכה ומרדכי היהודי לצום לכל אנשי שושן, לכל היהודים הנמצאים משושן הבירה למגדול ועד קטון, לצום בליל הסדר. וביטלו את כל ה-64 מצוות עשה ולא תעשה שיש בליל הסדר. אין לילה כזה בלילות השנה, כפי שהגאון בווילנה מנה את המספר הזה, 64 מצוות עשה ולא תעשה דאורייתא ודרבנן בלילה אחד. הם ביטלו ולא שתו 4 כוסות, לא אכלו מצה, ופשוט העבירו זאת בצום. זאת הייתה התקנה, ויש כוח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה בשווה אל תעשה, והם ביטלו מצוות עשה מהתורה של אכילת מצה, וכן מצוות של אכילת מרור, וכן עניינים אלה. מדוע? כיוון שנגזרה גזרה באותו יום ביוד ג' היום, היום זה בעצם יוד ג' בניסן אז, באותו יום בשנה, יצא פור הגורל, שעוד 11 חודש ביוד ג' באדר, הגזרה יצאה ביוד ג' בניסן, לעוד 11 חודשים ליוד ג' באדר, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, ואז נשלחו החשדרפנים והפחות, יצאו כל רוכבי הרכש, החשטרנים בני הרמחים יצאו מבועלים ודחופים, לפרסם בכל ה-127 מדינות, לחסל את היהודים, ממש, התוכנית הנאצית העמלקית, כידוע הנאצים זה ספק עמלק, המנו היה עמלקי, להשמיד את כל עם ישראל. וזה יצא כדי לבצע את זה בעוד 11 חודשים. מיד כשנשמעו הדברים הנוראים הללו, מיד מרדכי שולח לקרוא לאסתר, ויחד הם מתקנים לבטל את הפסח ולצום 3 ימים, ובתוכם ליל הסדר. ויעבור מרדכי, אומרים חז"ל במסכת מגילת את זין, מלמד שהעביר את הפסח בעבירה. שואל הרב הצדיק והגאון מגריידיץ, איש האלוקים הזה, למה אי אפשר לעשות את זה אחרי פסח? יש עוד כמעט שנה זמן עד ליישום הגזרה. אי אפשר לדחות את ההשתדלות הרוחנית הזאת של תענית וצום לעוד שבוע, שבוע וחצי? הוא אומר, הייתי ממליץ לעשות את זה אולי בראש השנה ויום הכיפורים. זה הזמן שגוזרים גזרות, זה הזמן שמחליטים החלטות, מי יחיה ומי ימות, על המדינות בו יאמר, איזו לחרב, איזו לשלום, איזו לרעה ואיזו לסובה, ובריות בו ייפקדו להזכירם לחיים ולמוות. שם אנחנו אומרים, מי יחיה, מי ימות, מי במגפה, מי בסקילה, מי בס... אז מחליטים על ההחלטות. ההחלטות על המגפה היו בראש השנה ונחתמו ביום הכיפורים כשאמרו את המילים מי במגפה, זה פחד לחשוב על זה. כשמישהו אמר השנה לפני כחצי שנה, כשהוא התפלל באיזשהו מרכז תפילה, בית כנסת או בית מדרש, מי במגפה, אני שואל פה בהערת אגב, במאמר מוסגר, מישהו חשב על מגפות לפני חצי שנה? מישהו חשב על שבכלל מתייחסים למגפות בזמננו, קלי דבר וחרב ורעב ושבי ומשחית ועוון ושמד ועשר מעלינו מגפה, איזה מגפה? זה הדברים ששייכים לעבר הרחוק, לעניינים פרה-היסטוריים. רבותיי, הבורא נותן שיעור באמונה לכל העולם, לחוות אמונה, להודות על כל נשימה ונשימה, ולא להילחם על כל נשימה ונשימה, כשמודיעים בבית חולים זה וזה שכבר אין להם מכשירי הנשמה, להילחם, אלא להודות על כך. אז הדבר הזה מחליטים עליו בראש השנה ויום הכיפורים. אומר הצדיק רבי אליהו גוטמחר, הצדיק האלוקי הקדוש מגריידיץ, שאל בדרשות שלו לשבת הגדול, שאל אותה השאלה, למה מרדכי ואסתר ביטלו מצוות מהתורה? הרי יש להם זמן לבצע את התענית הזו שבוע אחרי פסח, שבועיים אחרי פסח, ולהפך הייתי מציע לעשות את זה, הוא אומר, בראש השנה ויום הכיפורים, שאז מחליטים מי במגפה ומי ישרוד ומי יתקיים. זה הזמן לעצום ולבטל את רוע הגזירה, ולעשות את הצום הגדול הזה עם התשובה, לבטל את הגזירה של המן. מה דחוף? על אותו רגע, מיד בהתחלה, שהגזרה יצאה לפועל, לנצל ולעשות את זה בליל הסדר, לבטל את ליל הסדר. והיא אמרה שהיא גם היא תצום, אף אני ונערותי יצום, כן, ובכל יבוא אל המלך אשר לא כדעת, וכאשר עבדתי, עבדתי. היא הלכה וצמה, למרות שהגישו על השולחן שם במשתי היין, להמן ולאחשוורוש, אבל היא לא נגעה בכלום, היא השאירה את הכל על השולחן המלכותי שם. למה לא? עשו זאת מאוחר יותר. זאת השאלה המתבקשת לכל מעיין. מדוע הוצרכו להזדרז בביטול מצוות דאורייטה ודרבנן, ולא המתינו מרדכי ואסתר לאחר הפסח? התשובה, יש סגולה בליל הסדר שאין אותה בשום לילה מלילות השנה לבטל גזרה. חתומה בשטר אצל הקדוש ברוך הוא למעלה, ולזה גם לא עוזר ראש השנה ויום כיפור. גם ראש השנה ויום כיפור לא עוזר לגזרה שכבר נחתמה. הגזרה נחתמה, דע לך. היא הייתה גזרה והיא נחתמה, ולא ניתן בשום אופן לבטל אותה. הוא אומר, דע לך, הלילה היחיד בשנה שבו ניתן לבטל גזרה, אפילו גזרה שיש עליה שבועה, זה ליל הסדר. למה? כיוון שבלילה הזה הבורא הכין אותו ליל שימורים. הוא שמר את הלילה הזה כפי שאנחנו מזכירים בפיוט המרטיט של ויהי בחצי הלילה ומונים בסוף ליל הסדר את כל הניסים הגדולים שהראו בלילה הזה. זה לילה שבו יש סדר לניסים, זה נקרא ליל הסדר. סדר גם לניסים שחורגים מדרך הטבע, יש שם סדר לעניינים האלה, ובלילה הזה הראו הניסים ההיסטוריים הגדולים ביותר, הגדולים ביותר, הראו בלילה הזה. כידוע, העולם נברא, ניסה נברא העולם, וזה כמובן מדבר על מרכז ניסן, ברית בין הבתרים, התחילה הנהגה של למעלה מדרך הטבע, של יציאת מצרים. הבורא אמר לאברהם, אבינו, איתך אני מתנהג אחרת. ברית בין הבתרים, הגאולה העתידה, כפי שקראנו מדברי רבקה אמנו ליעקב בנה, תלך ועכשיו, הלילה שבו עתידים בניך להלל ולהלל ולהיגאל, לך לקבל את הברכות מאבא שלך, אוצרות תללים נפתחים. מה אנחנו רוצים להזכיר לעצמנו? אני רק מזכיר ככה ברפרוף את מה שאומרים, ובכן ויהי בחצי הלילה. אז רוב ניסים יפלט בלילה. כן, עשית המון, ריבוי ניסים אנחנו מעללים לבורא, ובכן ויהי בחצי הלילה. בגר צדק, אברהם אבינו, הגר הגדול והראשון, ניצח את ארבעת המלכים כשנחלק לו לילה, ויחלק עליהם לילה, אז... דנת מלך גרר בחצות הלילה, כן? והפחדת את לבן הארמי, וגם זרע בחורי פטרוס, מכת בחורות, מצרים נקראת פטרוס, מחצת בחצי הלילה, כן? וסיסרה, טיסת נגיד חרושת, כן? סיליטה בחוכבי לילה. סיסרה, הנס הגדול הזה שם, בחרושת הגויים, רצילית הזה רמסת אותם באותו זמן. וכן, סנחריב מלך אשור, רבותיי, הנס הגדול של 185 אלף ראשי גייסות שמתו במיטת של סילוק נשמה מן הגוף, כשמלאכים פתחו לאוזניהם של אותם מפקדי חטיבות של סנחריב, מלך אשור, את האוזן לשמוע את שירת המלאכים, ונשמתם נשלטה החוצה מתוך גופם. זה היה באותו לילה של ליל הסדר. אתה הובשת פגריו בלילה, יעץ המחרף, רב שקה, כן, שר צבא של סנחריב מלך אשור, לנופף, להרים את ידו על ציון, עיווי, הובשת פגריו בלילה, וכן האליל של בבל, ממשיכים ומדברים על בלשצר, משתקר בכלי קודש, נהרג בו בלילה, וכן דניאל נושה מבור הריות, פותר ביתותי לילה, וגם פורים, שנאה נטר הגגי, כתב ספרים בלילה, ואז עוררת ניצחך עליו, ניצחו את המן בנדד שנת לילה. איזה? והיא שם בחצי הלילה, באותו זמן של חשברוש, שם בלילה ההוא נדדה שנת המלך. כן, זה בדיוק היה הזמן, ואנחנו מבקשים מהבורא ואומרים לו, השם, אתה שומר ישראל, אנא, אנא ממך. צרח כשומר וסח עד הבוקר, בוקר עד בוקר יש סגר, הגיעה הגאולה והאירה לישראל, קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה, אותו יום לא יהיה בו עדיין מאור עולם הבא, אך גם לא שיבוד גלויות, לעת ערב יהיה האור, הרם, אנא הרם, הודה, תודיע לכל העולם כולו, כי לך היום, אף לך הלילה. אתה זה שעשית את הגלות, ואתה זה שגואל אותם. שומרים מפקד לעירך כל היום וכל הלילה. תאיר כאור יום חשקת הלילה, והיא בחצי הלילה. אומר הרב אליהו גוטמכר, הגאון הצדיק הזה, ידעו מרדכי ואסתר את כוח היום הזה לבטל את המזל הרע של דבר שנכתב בשמיים ונחתם. לכן ידעו, חייבים לנצל את כוח התשובה, ואת כוח התענית בליל הסדר, ולבטל כהוראת שעה זמנית בשנה הזו את הליל הסדר מבחינת מצה מרור, ולבטל, וכך היה. הוא אומר, דע לך, אני רוצה לקרוא את לשונו, ויובן לנו פלא ואפלה על מרדכי ואסתר שגזרו תענית בימי פסח, שואל הרב אליהו גוטמחר, הלא היה זמן רב עד י"ג באדר שלאחר פסח, כמעט עד פסח הבא. יותר היה להם להמתין על ימי הדין של ראש השנה ויום הכיפור שדרשו השם בהימצאו. אך ידעו, עונה הרב גוטמחר, שהיה זה סוד גדול שיותר יש לפעול בעת שנעשה בו כבר בעבר ישועות לישראל. כגון הישועה מסנחריב עם כל המיליוני חיילים שמתו באורח פלאי, וחזקיהו המלך כמובן נושה, וכל העולם שהלך לו יגרות ברכה שהשם איתו. לשבר את המזל של המקטרג, לאחיה מרדכי ואסתר גזרו דווקא תענית וקבעו תפילה בימי הפסח, כאשר באמת ממוחרת הפסח נתלה המן. לכן הוא מוסיף ואומר, יש לנו בספר ישעיהו, יש לנו פרק ממתת שכתוב שם, אומר הנביא בשם השם, כה אמר השם, בעת רצון עניתיך, והמשך הפסוק, וביום ישועה עזרתיך, הוא אומר, את רצון, זה כמובן ימי רצון, זה ראש השנה ויום הכיפורים, אבל כדי לשנות דברים צריך עינוי, עינוי הגוף יום הכיפורים, אבל ביום ישועה, שזה ישועת עם ישראל ממצרים, שזה פסח, אומר הרב גוטמחר, לא צריך עינוי, אוכלים ושותים ושמחים, עזרתיך, לא צריך שום עינוי. לכן אומר הרב, נתברר לנו ידיעה גדולה כי הלילות האלה מסוגלים להפציר בתפילה יותר מיום הכיפורים. ואפילו אם יש גזרה שיש עם השבועה על דבר שאי אפשר לפעול כידוע, הבאתי לאל בדרשותיי, בכל זאת לא יצא רקם, הוא פועל עניין אחר. והוא אומר שהדבר הזה פשוט וברור, וזה כמו אדם שהולך במדבר, אם הוא יחפור סתם, מי אמר שימצא מעיין? אבל אם יש כבר מערכת של ברזים וצינורות, שמלך גדול הכין והשקיע שם תשתית לכך, הוא יוכל בקלות למצוא את המים. כך ליל הסדר הוא לילה משומר לסדר של ניסים, עם ברית בין הבתרים, בריאת העולם, הצלה מסנחרי וכן הלאה, אז יותר בקלות אפשר להתחבר לשורש המעיין הזה. ממשיל את זה גם לארבע קירות ותקרה ורצפה, אטומים לאדם שהוא סגור בחדר אטום ובבית סוהר. אבל אם יש איזה חור קטן, הוא יכול לחזק ובאמצעות איזה כלי לפתוח פתח ולברוח מהמיצרים שלו. אם יש בת שהיא סגורה במצב של עיכובי זיווגים, אם יש אדם שנתון במצב רפואי קשה, אם יש אדם שיש לו בעיה של לא נפקד, הסגולה המפורסמת של האור החיים הקדוש, ללמוד את הקטע הזה בפרש, בפרשת בו, פרק י' ג' על ויגדת לבנך כדי שיפקד בבן לשנה הבאה ויוכל לבן שלו לספר את ההגדה של פסח. סגולה בדוקה של האור החיים הקדוש, מחר בלילה, רבותיי, להודיע לכל מי שלא זכה להיפקד בזרע של קיימה, שילמד טוב את הקטע של האור החיים הקדוש בפרשת בו על הפסוק, והגדת לבנך, והוא כותב שם, שהבורא יזכה אותו בכוח זה, שיהיה לו בן שיוכל לו לקיים בו את המצווה של והגדת לבנך, ובכלל, כל מיני חסימות, כמו הסיפור הזה עם המגפה, עם הקורונה, או כל מיני חסימות אחרות של גלות קשה, פרטית וכללית, זה הזמן, הלילה שמיועד לניסים, ואגב, יש אומרים שבקטע של וכאן הבן שואל, לפני שמתחילים מה נשתנה, ואפילו אדם בודד יכול לשואל לעצמו, אם אין לו ילדים בבית, אשתו שואלתו, ישאל לעצמו, כאן הבן שואל רומז, אומרים צדיקים קדמונים לבן שזה כלל ישראל שנקרא בנים אתם להשם אלוקיכם, הם בנים להבינו שבשמיים, לעצור רגע לפני מה נשתנה, לומר בדמעות כמה פרקי תהילים, ולבקש את הצרכים שלו, על היחיד ולרבים. אני רוצה לסיים ולומר שבנביא בספר שופטים כתוב שאפילו גדעון שהיה בן עומרי, וכתוב שהם לא היו צדיקים גדולים, הוא היה גדעון בן יואש, סליחה, שלא היה, לא היו צדיקים גדולים. נא לעיין בספר שופטים פרק ו' פסוק י' ג', גדעון הזה אביו הקריא לו את ההלל, ובזכות זה שהוא שמע את ההלל ושמע איך שהאבא שלו מקריא, יואש, שהיה פשוט נפל ביצר דה עבודה זרה, אבל הקריא לו את ההלל. שמעתי שהיה תלמיד לגאון הגדול רב אהרון קוטלר, ראש שיבת ליקוד, רבינו גדולת גדול הדורות האחרונים, זה היה לו תלמיד בשם הגאון רב אליהו גולדשמיט, היה תלמיד של רב אהרון, שרצה לספר על גודל הלילה הזה, אמר, עצם זה שאומרים את המילים, רבותיי, בלי דברים בטלים, לקרוא את פשטות המילים של ההגדה של פסח, ולהסביר אותם לנפש של הילד, אישי, דע לך, אלמלא הבורא הוציא אותנו, היינו קבוצת כמה מיליוני שבטי זולו בצפון אפריקה, במצרים, עד שהבורא העלה אותנו מבור עמוק להיות נזר הבריאה, עם סגולה. עצם המילים נחרטות ופועלות גדולות ומצורות, כמו שלוחצים על כפתור ומדליקים פרוז'קטורים ענקיים של אולמות ענקיים. גדעון אמר, אם הצלת את האבות שלנו, ככה אמש יקרא אבא את ההלל, כך מביא שם הרשי. אז כמו שהצלת את אבותינו, תציל אותנו. אם הם היו צדיקים בזכותם, אם הם היו רשעים, כנראה אתה הלכת וסלחת להם, תסלח גם לנו. ולכן התמנה גדעון להושיע את ישראל, ובכוח זה של הסנגוריה שלו, הלך והושיע את עם ישראל. אנחנו רוצים לקרוא את האגדה לאט לאט, להסביר, לא לרוץ לאוכל, יש זמן להמשך האוכל בהמשך הלילה, להינצל את הלבבות, את הנשמות הפתוחות, את השערים של השפע, והשערים האלה פתוחים לנו לבקשות אישיות וכלליות. יהי רצון מלפני בורא העולם שהחודש הזה שנקרא לא סתם לעשות נס, אלא חפצה של ניסים, ניסן על שם הניסים, יהפוך לנו ברוך השם את הזמן לדין מדין לרחמים, מעצב לשמחה, מיגון להנחה, מצרה לרווחה, ונראה כבר את האור הגדול שהבורא יאיר אותו ויקוים בנו, מה שאנחנו שרים בסוף ההגדה לאחר 15 הסימנים, לשנה הבאה בירושלים הבנויה, לעוד לשנה הזאת, קרב יום אשר הוא לא יום ולא, עוד ולא לילה, רם הודה כי לך היום אף לך הלילה, אנא תופיע ותגלנו במהרה, אמן ואמן.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין.